ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף למד ח'. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה, שבועת הפיקדון כיצד? תן לי פיקדון שיש לי בידך וכולי. אני מציע שנסתכל אחורה בדף למד ו' ומבית במשנה, שורה 17 שבמשנה, וכתוב שם היו חמישה טובים אותו, אמרו לו תן לנו פיקדון שיש לנו בידך, והוא מגיב הנתבע, הוא אומר, שבועה שאין לכם בידי, אינו חייב אלא אחת. שבועה שאין לך בידי, ולא לך, ולא לך, הוא פונה לכל אחד מהטובים, חייב על כל אחת ואחת. רבי אליעזר אומר, עד שיאמר שבועה באחרונה, רבי שמעון אומר, עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. אז במשנה שלנו, ראינו דוגמאות של כלל, זאת אומרת, למרות שיש מספר טובים, הוא חייב רק אחד, הוא כאילו כלל כולם ביחד. ויש גם דוגמאות של פרט, למשל, הוא אומר שבועה שאין לך בידי, ולא לך, ולא לך. אז המשנה קבע שהוא חייב על כל אחד ואחד. אז שוב פעם, הביטויים שהיו חיוניים לפתיחת הגמרא זה הביטוי כלל והביטוי פרט. עכשיו אנחנו נמשיך בגמרא אצלנו, תנו רבנן, כלל אינו חייב אל אחת, פרט חייב על כל אחת ואחת, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, שבועה לא לך ולא לך ולא לך, חייב על כל אחת ואחת. רבי אליעזר אומר, לא לך ולא לך ולא לך, שבועה חייב על כל אחת ואחת. זה מזכיר מה ש ראינו במשנה, גם בשמו של רבי אלעזר, עד שמה שבועה באחרונה. נמשיך פה בגמרא, רבי שמעון אומר, עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. זאת אומרת, הוא לא חייב על כל אחד ואחד, עד שהנתבע אומר שבועה שאין לך בידי, ושבועה שאין לך, ושבועה שאין לך, בצורה כזאת, שהוא מפרט את המילה שבועה על כל אחד, מול כל אחד מהטובים. לפני שנתקדם, נתייחס לסימונים. יש פה סימון הרגש, ובשוליים כתבנו נושא סלש מבנה, מחלוקת שמואל ורבי יוחנן באיך מגדיר רבי מאיר ולא לך ולא לך, ואם זה נחשב פרט לרבי מאיר, מהו כלל לרבי מאיר. הרי עם אהביו ניתן לחשוב שאולי הכל מחובר להוות שבוע אחת. בכל אופן, בברייתא שקראנו עכשיו ראינו שיטת רבי יהודה באופן ברור ששבועה לא לך ולא לך וכל לא לך זה נחשב פרט. אנחנו רוצים לברר מה שיטת רבי מאיר בנושא הזה. אמר רבי יהודה מר שמואל, אנחנו פונים כמובן לגמרא, כללו של רבי מאיר פרטו של רבי יהודה. אם רבי יהודה אמר שבועה לא לך ולא לך ולא לך, זה נחשב פרט, הרי כי כתוב חייב על כל אחת ואחת, לרבי מאיר אותו דבר יהיה חייב רק אחת, זה נחשב כלל. אז לפי שמואל ולא לך ולא לך ולא לך לרבי מאיר זה כלל, ורבי יהודה זה פרט. אנחנו נחזור לגמרא. שמוע ממשיך לומר, כללו של רבי יהודה, מה שרבי יהודה מגדיר ככלל, פרטו של רבי מאיר. אנחנו לפני שנתקדם בגמרא נראה מה רש"י כותב על זה. ואחרי שנעבור על רשי, אנחנו נסתכל בטבלה. רשי בשורה השנייה, כללו של רבי מאיר, זהו פרטו של רבי יהודה. מי ששמע רבי יהודה שהיה עושה רבי מאיר כלל, דהיינו ולא לך ולא לך, עשה רבי יהודה פרט. זאת אומרת, מה שראינו בברייתא למעלה זה בעצם תגובה של רבי יהודה למה שרבי מאיר אמר. אז אם רבי יהודה אומר לא לך ולא לך ולא לך, חייב כל אחד ואחד, זה תגובה למשהו שמע רבי מאיר, שזה כלל. אז הכלל של רבי מאיר הוא הפרט של רבי יהודה. וממילא שמינן, רשי ממשיך, דפרטו של רבי מאיר, היינו, לא, רבי מאיר לא פירט, אגב, במקור, רק אומר, פרט חייב הכל אחד ואחד. אז אפשר להבין מכל זה שהפרט בפועל, לא לך, לא לך בלי אביו, דאי לא, אם נגיד שזה לא פרט, מי אבי פרטה לרבי מאיר, והוא כללו של רבי יהודה. מה נשאר להיות כך? תהי לא לך לרבי יהודה נמי פרטה, ולא חשיבה כלל, אלא שאין לכם. מה ישנה? למה הוא רבי יהודה נקט ולא לך תנקט? למה לנקוט כדוגמה ולא לך, אם לא לך, לא לך נחשב כלל? אז אם, שוב פעם, אם לא לך לרבי יהודה גם כן פרט ולא נחשב כלל, ורק הדוגמה של שאין לכם, למה רבי יהודה כדוגמה של פרט הוא נקט לא לך ולא לך ולא לך עם ווים, בזמן שהוא היה יכול לנקוט בדוגמה של לא לך, לא לך? אז ממילא אנחנו יכולים להסתכל כעת על הטבלה שאנחנו הוספנו בשוליים למעלה. לפי שמואל יש לנו הדוגמה של ולא לך ולא לך, לפי רבי מאיר זה כלל, לפי רבי יהודה זה פרט. הדוגמה של לא לך, לא לך, לפי רבי מאיר זה יהיה פרט, ולפי רבי יהודה זה יהיה כלל. ואנחנו הוספנו דעים בכוכבית, דעים גם זה פרט, מהו כלל של רבי יהודה. נחזור להגמרא עם צורת הרגש השני. ורבי יוחנן אמר הכל מודים ולא לך שהוא פרט. בניגוד לגישתו של שמואל, לפי רבי יוחנן הדוגמה של עם הוווים ולא לך ולא לך, לכל הדעות, לא רק רבי יהודה, גם רבי מאיר סובר שזה פרט. לא נחלקו אלא בלא לך בלי הוו, שרבי מאיר אומר פרט, גם זה פרט, ורבי יהודה אומר כלל. ואיזו כללו של רבי מאיר? תשובה, שבוע שאין לכם בידי. במאי כמפלגי, מה הבסיס של המחלוקת בין שמואל ורבי יוחנן? תשובה, שמואל דייק מברייתא, שמואל הגיע למסקנתו מדיוק בברייתא שראינו למעלה, ורבי יוחנן דייק ממתניתין. שמואל דייק מברייתא, אתם שמתם לב, יש פה פס כפול, ואחר כך אותו משפט עם רבי יוחנן, מאיפה שהוא הגיע למסקנתו שהוא דייק ממתניתין. השמואל דייק מברייתא, מתקאמר רבי יהודה ולא לך פרטה אבי, מחלד שמעי לרבי מאיר דאמר כלל האבי, כפי שהסברנו מוקדם יותר, שדבריו של רבי יהודה בברייתא הם תגובה למה שנאמר על ידי רבי מאיר. אז אם רבי יהודה אומר ולא לך ולא לך זה נחשב פרט, כנראה שהוא שמע מרבי מאיר שזה כלל, ואמר לי רבי יהודה פרט אהבי. הוא שמע של רבי מאיר ולא לך ולא לך זה כלל, ואז בברייתא הוא אמר במפורש לא לא, הוא אומר שזה פרט. אז מכאן רואים איך שמואל הגיע למסקנתו שיש להם מחלוקת בעניין ולא לך ולא לך. כפי שראינו מרשי, ממילא הדוגמה השנייה לא לך ולא לך יהיה הפוך. ורבי יוחנן אמר תרוויו לרבי מאיר פרט אהבי. גם הלא לך לא לך וגם הוולא לך ולא לך הם פרטה, ולא לך לפי רבי יוחנן רבי מאיר ורבי יהודה מסכימים. ואמר לי רבי יהודה, רבי יהודה אחרי שהוא שמע מרבי מאיר ששניהם נחשב פרט, רבי יהודה מגיב בוולא לך מודין עלך. מה שמובא בברייתא זה בעצם ביטוי של הסכמה של רבי יהודה לרבי מאיר. בלא לך פליגנה הלך. אז זו גישת רבי יוחנן, כפי שאמרנו מקודם, שבלא לך אין מחלוקת. ושמואל, איך שמואל מגיב לניתוח של רבי יוחנן? אומר, עד דעוד אילי עודוי לפלוגי אפלוגי. עד שאתה מופיע ביחד עם רבי מאיר באותו ברייתא, למה אתה מזכיר דברים שאתם מסכימים איתם? תגיד מה, במה אתה חולק. ורבי יוחנן דייק ממתניתין, מדקמר רבי מאיר שבועה שאין לכם בידי כלל אהבי, כלומר זה הדוגמה של כלל, מכלל דה ולא לך לפי רבי מאיר פרטה אהבי. אז לכן רבי יוחנן אמר שרבי מאיר גם כן אומר ולא לך ולא לך פרטה, כמו שרבי יהודה אמר פה בברייתא. אבל עיקר הבסיס של רבי יוחנן זה משהו דייק מדבריו של רבי מאיר במשנה. תהי סרקא דאיתך ולא לך כלל אהבי, שלמרות שהוא אומר מזכיר אנשים באופן פרטני לא לך ולא לך, אם זה נחשב כלל, עד משמע לן שבוע שאין לכם בידי, עד שאתה משמיע את זה, הרי בזה יש חידוש פחות, כאילו זה יותר ברור שהוא כלל. נשמעין לן שבוע לא לך ולא לך ולא לך, ותגדיר את זה ככלל, כל שכן שבוע שאין לכם בידי. אז למה במשנה רבי מאיר נקט דווקא שבוע שאין לכם בידי כדוגמה של כלל? בגלל שרק זה כלל, ושבוע שלא לא לך ולא לך ולא לך לרבי מאיר זה באמת פרט. ושוב פעם לפי רבי יוחנן בנקודה הזאת רבי מאיר אומר גם מה שרבי יהודה אומר למעלה בברייתא. ושמואל אמר, שמואל בא כאן להסביר איך הוא הבין את המשנה. לפי שמואל, רק נזכיר שלפי רבי מאיר ולא לך ולא לך גם זה נחשב כלל. אז שמואל מפרש את המשנה כך, שמואל אמר כל האומר ולא לך כאומר שבועה שאין לכם בידי דמי. אז מה שרואים במשנה באופן מפורש הוא בעצם פירוש למה שבאמת גם כן נחשב כלל לפי רבי מאיר, דהיינו ולא לך ולא לך זה כלל. המשולשים שאתם רואים עכשיו מוסברים בצד תחת הכותרת מבנה קושיות על שמואל. אנחנו שוב פעם ממליצים נסתכל במשנה בדף למד וב עמוד בית, ובמשנה היינו הדוגמה שקראנו מקודם, היו חמישה טובים אותו, ובהמשך היה כתוב שבועה שאין לך בידי ולא לך ולא לך, חייב על כל אחת ואחת. וזו דעתו, אמנם השם של רבי מאיר לא מופיע, אבל סתם תנא קמא הוא רבי מאיר. אז אנחנו נקרא כעת הגמרא שלנו, תש תנן, לא לך ולא לך ולא לך, וזה מובא כדוגמה שפרטה לרבי מאיר. עכשיו בואו נבדוק או בגמרא פה בטבלאות שאנחנו הוספנו, הנה ולא לך ולא לך זה פרט לרבי מאיר. איפה ראינו שיטה שסובר כך שולא לך ולא לך לרבי מאיר זה פרט? ראינו זה רבי יוחנן, אבל זה לא כפי שמואל. אז כאן יש לנו קושיה על שמואל, כי לפי שמואל ולא לך ולא לך לרבי מאיר זה כלל, וכאן ראינו במשנה שהוא חייב על כל אחת ואחת, זה חיוב פלטני, ריבוי חיובים. הגמרא עונה, תני תשנה את הגרסה, במקום ולא לך ולא לך גורסים לא לך לא לך לא לך, ולפי שמואל לא לך לא לך, באמת לפי רבי מאיר, אפשר לבדוק את זה בטבלה למעלה, זה דוגמה של פרט. תשמע, תן לי פיקדון ותשומת יד וגזל ועבדה, ובהמשך חייב כל אחת ואחת, וזה שוב פעם שיטת רבי מאיר. ויש כאן שימוש בבבים, ובכל זאת זה פרט, אז זה לא כשמואל, כי שמואל בהסברו של רבי מאיר השימוש בבבים הופך אותו להיות כלל. שמואל עונה, תני תשומת יד גזר עבידה בלי הבבים. בלי הבבים, וזה לפי שמואל, לפי רבי מאיר, יהיה פרטה. אפשר תמיד להיעזר בטבלה שיש לנו בשוליים. תשמע, תן לי חיטין, עוד דוגמה מהמשנה, תן לי חיטין ושעורים וקוסמין, והתוצאה חייב על כל אחת ואחת. אז שוב פעם, זה נחשב פרטה, וזה קשה על שמואל. תני, אז תשנה את הגרסה, שעורים קוסמין. הגמרא תמיה, ואי תנא כל אחי שביש תני ויזיל. התנא שלנו כל כך הרבה טעויות, כי אתה בכל שלב ושלב אתה אומר, תשנה את הגרסה, כי מה שיש לנו במשנה הוא לא מדויק. אז בכל המקרים האלו כבר שלוש דוגמאות, וכולם יש בהם טעות, אנחנו צריכים לתקן אותם? זה פשוט לא סביר. אלא אמני, המשנה שלנו רבי אי, שיטה נוספת שמחוץ לדיון שלנו. הרי שמואל ורבי יוחנן פה בגמרא דנים במהו שיטת רבי מאיר. המשנה מייצגת שיטה חיצונית, שיטת רבי. דאמר, לא שנה כזית כזית ולא שנה כזית וכזית פרט אהבה. לפי רבי אין הבחנה בין עם הוו או בלי הוו, שני הדוגמאות האלו הם נחשבים פרטה. ושוב רק נזכיר שזו שיטת רבי, אבל רבי מאיר, שמואל יגיד מה שהוא כבר אמר, שלפי רבי מאיר לא לך ולא לך ולא לך מבבים זה הכלל, ובלי הבבים זה פרט. תשמע מדידי, אנחנו נביא כאן הוכחה מרבי מאיר עצמו. רבי מאיר אומר, אפילו חיטה וסעורה וקוסמת, הנה שימוש בבבים, חייב על כל אחת ואחת, זה קשה על שמואל. תני חיטה סעורה וקוסמת בלי בבים. שואלת הגמרא, מה היא אפילו? במקור שקראנו עכשיו, רבי אמר, אפילו חיטה וסורה, מה המשמעות של אפילו? אמר רב, אחא ברי דרב איכא, אפילו חיטה, בכלל חיטין. וסורה, בכלל סורין. וקוסמת, בכלל קוסמין. אנחנו נסתכל ברש"י, קצת למעלה מפה, חיטה, בכלל חיטין. אם טענו חיטה, הרי הוא כטענו חיטין, כאילו לשון רבים. אז לא להתבלבל, בגלל שהוא הזכיר לשון יחיד, זה לא בא להפוקי לשון רבים. כדכתיב, והחיטה והקוסמת לא נוקו. למרות שמדובר על שדות שלמות של חיטה, המקרא לא מהסס להשתמש בלשון יחיד. תן לי פיקדון, חוזרים לגמרא, תן לי פיקדון, תשומת יד, גזל ועבדה שיש לי בידך. בהמשך היה, תן לי חיטין וסורין וכוסמין שיש לי בידך. זה מבחינת הדוגמה שראינו במשנה. תן לי חיטין וסורין, אמר רבי יוחנן, פרוטה מכולן מצטרפת. אם התביעה הייתה על חיטים וסורים, כדי שיהיה בכלל חיוב כפירה, זה לא יהיה אם מדובר על פחות משווה פרוטה. האם חצי פרוטה מחיטין וחצי פרוטה מסורים מצטרפים להיות התביעה וממילא הכפירה שייך בו? אז הרב יוחנן אומר שפרוטה מכולה מצטרפת. פליגי בא רב אחא ורבינה. במשנה ראינו אדם אומר שבועה שאין לך בידי חיטין וסורין וקוסמין וכו'. אחד אמר, הפרטי מחייב, הכללי לא מחייב. הרי מה קרה פה? היה נתבע שאמר, שבועה שאין לך בידי, זה בקטע הזה של הגמרא, זה נחשב הכלל. ואז הוא ממשיך לפרט. האם אחר כך שמתגלה שהוא שיקר, האם יש לחייבו גם על הפתיחה, על האמרה הכללית של השבועה שאין לך בידי? אז חל אמר הכללי נמי מחייב, סליחה עוד פעם, חל אמר הפרטי מחייב, הכללי לא מחייב, וחל אמר הכללי נמי מחייב. אנחנו לפני שנתקדם לפני לרש"י, פרוטה אחת, פרוטה מכולה מצטרפת, אם אין לא עליו מכולה אלא שווה פרוטה, מצטרפים לחייבו. הם מצטרפים לחייב את השומר או את הנתבע שכפר. אם הוא כפר על פחות משווה פרוטה, אז הוא לא חייב משום שבועת שקר שלו. רש"י ממשיך, חל אמר הפרטי מחייב, הכללי לא מחייב, חייב על כל אחד ואחד דקטני בניתין. כשמדובר באדם שהגיב שבועה שאין לך בידי חיטה וסורה וקוסמת, מה זה חייב על כל אחד? מה זה כולל? חייב שלוש, כמר אחד החיטים ואחד הסורים ואחד הקוסמים. ארבעה לא מחייבים לילה מימר להגיד ששבועה שאין לך בידי, הפתיחה שלו חדה שבועה באפי נפשאי. לא, זה לא נחשב שבועה בפני עצמו, שכלל בה אין לך בידי כלום, כאילו הוא אמר שבועה בנפרד, שבועה שאין לך בידי כלום. אז אנחנו לא מסתכלים על זה כך. נקרא את זה עוד פעם. ארבעה לא מחייבים למימר שבועה שאין לך בידי חד השבועה באפי נפשאי שקלה בעין לך בידי כלום וחזר ופרט לא חיטים ולא חוסמים ולא שרים אלא פרט הפירוש של השבועה שאין לך בידי הוא הפרטים הם באים לפרש את הפתיחה ולא ששוב פעם אנחנו אומרים ולא שהפתיחה עומדת בפני עצמה וכי אמר רבי יוחנן פרוטה מכולן מצטרפת לאו הסיפה דמתניתין דחייב לי על כל אחת ואחת היי מה שרבי יוחנן אמר זה לא שייך לקטע הזה של המשנה שהוא התחיש אין לך בידי חיטין ולא כוסמין על זה לא אומרים שמכולם מצטרף לפרוטה וכיוון דכל חד וחד בפי נפשה הוא לא מצטרפי מאחר שמחייבים אותו על כל תפירה לא חיטין, לא סורין לא כוסמין חיוב נפרד סימן שכל אחד שבועה בנפרד אי וממילא אין מקום לצרף מזה לזה, כי כל אחד עומד בפני עצמו. אז על מה אמר רבי יוחנן, פרוטה מכולן מצטרפת, איזה קטע שייך אמרה, האמרה של רבי יוחנן? אלא הרשע אמר, שבועה שאין לך בידי. אינו חייב אלא אחת. כך ראינו הדוגמה, גם זה דוגמה ראינו במשנה. מה היה התביעה? היה שם התביעה. תן לי חיטה וסורה וכוסמין שיש לך בידי והוא השומר או הנתבע הגיב שבוע שאין לך בידי והמשנה אמרה שהוא חייב רק אחת למרות שבתביעה הוזכר כמה פרטים התגובה שלו אין לך בידי זה הקשה כללי גורפת הוא חייב רק אחת. במקרה כזה, על זה רבי יוחנן אמר, פרוטה מכולן מצטרפת לאותה שבועה, דעה חדה היא. אם בפועל אותו נתבע היה לו פחות משווה פרוטה חיטין, ופחות שווה פרוטה סורן של אותו תובע בידו, הם מצטרפים לשווה פרוטה, לחשב אחר כך כהכחשה שעליו הוא יהיה חייב משום שבועתו. אנחנו נחזור לגמרא. קראנו לבינתיים שיטת רבי יוחנן שפרוטה מכולם מצטרפת. גם קראנו המחלוקת בין רב אחא רב הינא שאחד סובר פתיחה הוא לא נחשב זאת אומרת שבוע שאין לך בידי זה רק מין הקדמה והמשך לא חיטין ולא סורין ולא פקוסמין רק בא לפרש את השבוע שאין לך בידי שנאמר לכן חייב רק שלוש והדעה השנייה אומר שהכלל עומד בפני עצמו ומה שכתוב במשנה חייב על כל אחת ואחת זה יהיה בעצם בדוגמה הזאת ארבע חיובים רשי כותב וחל אמר בשורה הראשונה איפה שעצרנו ברשי וחל אמר חייב על כל אחד ואחד הקטנים עדינים ארבע נינו חדה הכללה ותלת דפרטה נחזור לגמרא אנחנו שואלים והתני רבי חייה במקרה שהיו חמישה טובים אחד והחמישה אלו טבעו חיטין, סורין וקוסמין כתוב אצל רבי חייה ותני רבי חייה הרי כאן 15 חטאות אם מתברר שהכפירה שלו שקרי אז זה מצטבר לכמה חטאות הוא יצטרך להביא 15 איך מגיעים ל-15 מסתכלים על הפרטים שהוזכרו חיטין, סורין וקוסמין והיו חמישה טובים אותו אז חמישה כפול שלושה פריטים זה 15 ואם איתה, אם יש מקום לחשוב כמו הדעה שהכלל אינה ממחייב, אז 20 אביאן, יש סך הכל 20 שבועות. איך אותו נתבע אמר שבועה שאין לך בידי, זה יחשב אחד, ואז פירט לא חיטים ולא לא סורים ולא קוזמין, עוד 3-4 שבועות כפול 5 תובעים, זה 20 שבועות. אז למה רבי יחיא אומר שיש כאן רק 15 חטאות? הגמרא עונה, אי תנא דפרטי חשיב דקלני לא כחשיב. התנא הזה שעשה את החשבון עבורנו, הוא רצה לעשות חשבון רק מצד הפרטים שהוזכרו בתביעה, אבל זה לא שולל שיש חיוב נפרד על הכלל, דהיינו שבועה שאין לך בידי. הגמרא שואלת, תני רבי יחיא, אני רק רוצה לתקן, לפי רבי, לפי רבינו חנן היה פה, והתני רבי יחיא זה סיוע לתירוץ שאמרנו עכשיו. יש פה ברייתא שאומרת הרי כאן 20 חטאות, אז יש פה ברייתא שדווקא מחזקת את התשובה שלנו, שבברייתא הקודמת הרי כאן 15 חטאות מוזכר רק החטאות שיוצאות מהפרטים שהוזכו בתביעה. פה בברייתא מוזכר את הסך הכל של החטאות, 20, כפי שהסברנו מקודם. תביעה אחת כללית, שבוע שאין לך בידי, ואז 3 פרטים, אז 4 שבועות, אבל כפול 5 טובים, זה 20 חטאות. הגמרא בכל אופן דוחה את זה כסיוע. האם מה שמוזכר פה 20 חטאות, הפיקדון ותשומת יד וגזר ועבידה, זה על דוגמה שהתובע תבע מ5 אנשים 4 סוגי חיוב ממון, אז 4 סוגי חיוב ממון, יש 5 תובעים, אז זה 5 כפול 4 20 רק מבחינת הפרטים. ואנחנו מחשיבים, רואים במקורות האלו, רואים חשיבה של הפרטים בלבד. מה שאנחנו רוצים להוסיף, על פי רבינו חננאל, מה שהדעה שסברה הכלל אינה ממחייב, אין מכאן סיוע. בא מיני רבה מרב נחמן, היו 5 טובים אותו ואמרו לו, תן לנו פיקדון וצמד יד וגזר ועבידה שיש לנו בידך. אמר לאחד מהם, את הנתבע, הוא השיב לאחד מהטובים, שבועה שאין לך בידי פיקדון, צמד יד, גזר ועבידה, ולא לך ולא לך ולא לך ולא לך, מהו? השאלה לגבי אותם בתראי, מספרנו אותם, מספר הגבר השניים, השני, השלישי, רביעי וחמישי, לגבם אחד מחייב. האם אנחנו נחייב את הנתבע שכפר בשבועה רק אחד? ואם כן, אז יש לנו פה סך הכל 8 חטאות. איך זה? לראשון הוא אמר שבועה שאין לך בידי והוא פירט פיקדון, תשומת יד, גזר ועבידה, יש כאן 4 שבועות שקר, 4 כפירות בשבועה. ואז אבל לא לך זהו, זה נחשב תוספת שבועה אחת, ורואים שם ארבע כאילו, אז ארבע פלוס ארבע יהיו 18 סך הכל. זו הכוונה פה, אחד המחייב, ולגבי אותם בתראי חייב רק אחד. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', הודיעו מה הכל חדה וחדה מחייב. הפרטי שהוא הזכיר בהתחלה מתפרס על כל אחד מהאנשים הטובים הנוספים. אז אם אומרים כך, כמו שלעצו הראשון היו ארבע חיובים, גם לכל אחד שמולו הוא אמר ולא לך, בעצם ארבע פרטים על כל אחד מהם. אז יש כאן חמישה טובים, ארבע פרטים לגבי כל אחד, סך הכל 20 חטאות. תשמע, דתני רבי חייא, הרי כאן 20 חטאות. איך ידמי? אי דפריש, אם הוא פירט שבועה שאין לך בידי פיקדון צומד יד גזר ודע, ולא לך פיקדון צומד יד גזר ודע, ולא לך שוב פעם אותו פירוט, אם הוא פירט לגבי כל אחד מהם, רבי חייא מניינה אתה להשמיד? מה הוא בא ללמד אותנו איך לספור דברים? הייתי יכול לספור לבד, אני לא צריך ברייתא של רבי חייא לומר הרי כאן 20, אלא לאו דלא פריש. הוא לא אמר כמו שאמרנו, הוא רק אמר אחרי שהוא פירא לראשון, הוא אמר לשני ולא לך, לשלישי ולא לך, הוא שמע מינה פרט אבי. ובכל זאת, מאחר שהוא פתח בפרטי והמשיך לומר ולא לך, הפרטי האלו מתפרסים על כל אחד ואחד, וזה מה ש... זה החידוש פה של רבי חייא, וזה שאומר הרי כאן 20. במשנה ראינו תביעה של אבא, אנסת ופיתית את ביתי וכולי, ואז ראינו הנתבע מגיב לא אנסתי, ומתברר שהוא שיקר, הוא כפר. רבי שמעון פטר שהוא לא משלם קנס על פי עצמו, ואז החכמים הגיבו ואמרו אף על פי שאדם לא משלם קנס על פי עצמו, בכל אופן כפי שראינו במשנה במעשה אונס יש גם תשלים נוספים שמוגדרים כספים או ממון, בושת ופגם, שאילו אם אדם אומר אני חייב לשלם בושת גם, הוא כן חייב על פי עצמו בניגוד למי שמודה בקנס שהוא לא משלם על פי עצמו. אז נסכם באופן כללי שיש טענת אונס מעבר ל-50 כסף שהתורה מחייבת את האונס, את האשם, לשלם, וזה נחשב קנס, ואם הוא מודה הוא לא יתחייב לשלם את אותם 50, אבל יש גם תשלים נוספים שכרוכים במעשה אונס, דהיינו הבושת שהנערה עוברת והפגם, הירידה בערכה שהיא חובה, והם עליהם גם יש פיצוי, הם, יש תשלומים, והם תשלומי ממון. נחזור לגמרא. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, יש סימון וכדאי לנו להסתכל בשוליים, נושא סלש מבנה, מעוין עם דעות ברבי יוחנן, איך להסביר מחלוקת התנאים בעניין מי שכופר באונס, חכמים או מחייב, ורבי שמעון פותר. הגמרא אצלנו ממשיכה, מי תימא דרבי שמעון שהוא פותר? תשובה, הואיל ועיקר קנס הוא תובע. אותו אבא שהוא פנה לחשוד, מאנסת את ביתי, מה עובר בראש של אבא בתביעה? הכנס. לכן כשהנתבע אומר לא אנסתי, זה בעצם מגיב לתביעה, תביעת הכנס, לא עובר בראש שלו התשלומים הנוספים, ולכן אם הוא כפר, הוא כפר את התביעה של הכנס של אותם 50 כסף שהתורה מחייבת. אמר רבא, משל רבי שמעון למד עבוד דומה לאדם שאמר לחברו, תן לי חיטים וסרים וקוסמים שיש לי בידך. אמר לו, שבוע שאין לך בידי חיטים. והשתכח דחיטין הוא דלטלי, שהוא באמת אמר אמת לגבי החיטין. סורים וקוסמים, איטלי, דפטור, אותו נטבע, הוא פטור, דכי אשתבה החיטין, הקושטה משתבה, השבועה שלו, מה היה? שבועה שאין לך חיטים בידי, מתברר שבאמת לא היה לא חוב חיטים כלפי התובע. זה שהתובע הזכיר דברים נוספים, זה לא יחייב את הנתבע. וכמו, ובזה היה המשל, הנמשל, אבא שתובע אנס את ביתי, נכון יש דברים נוספים, אבל הנתבע אמר שבועה שלא אנסתי. הוא הכחיש את האונס, וזה תשלום שהוא לא היה חייב לשלם על פי עצמו, ממילא הכפירה לא נחשב כפירת ממון, ורק על כפירת ממון יש לחייב את הנתבע אם הוא שיקר. שמענו את רבי חייא בר אבא מצטט רבי יוחנן עם המשל, את רבא שהביא משל להסביר למה רבי שמעון פותר. אמר לי אביי, אביי פונה לרבא עם קושיה ארוכה. אביי שואל, מי דמי? המשל שאתה מביא, איך זה דומה למקרה של המשנה? אתם בחיטין ככפר לי, בסורין וקוסמין לא ככפר לי. לא היה שום כפירה שיצא מפיו של הנתבע במשל שהבאת. אותו חשוד שאומר לא אנסתי, בכולה מילתא הוא דקה כפר לי. הלו דמיה, אם כבר אנחנו נוכל ליצור פה קושיה, הבאי כאן יוצר קושיה, וזה המשך דבריו, רשי מציין את זה. הלו דמיה אלא לאומר לחברו, המקרה של אנסת את ביתי, ואמרנו שכלול בתביעה הזאת יש גם בושת ובגם. ומשל לתאר את זה, זה אדם שאמר לחברו, תן לי חיטין וסורים וקוסמים שיש לי בידך, והוא מגיב, שבועה שאין לך בידי כלל, והשתכח חיטין ודלת לאה סורים וקוסמים איתלי די מחייב. שאותו שכפר הכל מתגלה שרק אחד מהדברים לא היה. זה מקביל לתביעה הכנס ה-50 כסף באונס, שזה בסדר, אם אדם מודה מעצמו הוא יהיה פטור, גם אם הוא נתבע על כך והוא כפר בשקר, זה בסדר, זה לא מחייב אותו. הסורים קוסמים היטלי, אבל אותו במשל יש לו, אחרי הוא כפר הכל ומתגלה שסורים וקוסמים הוא באמת חייב, ואותו כופר כן חייב. אז למה רבי שמעון פותר במקרה של אנס את ביתי ומתגלה שהוא כן אנס? בסדר, לגבי ה-50 כסף אין לחייבו, אבל מה עם הבושת ובגם? בזה הוא כן כפר וזה תשלום ממון. אז אנחנו מחפשים הבנה בדבריו של רבי שמעון, בזה ש אבא טבע אנסת ביתי ובן אדם הכחיש לא אנסתי, ומתגלה שכן היה מעשה אונס, ורבי שמעון בכל אופן אמר פטור. על סמך מה? אלא כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן, לדברי רבי שמעון כנס הוא תובע ולא בושת ובגם. בתביעה, לא כמו שחשבנו מקודם, שאבא זה חושב בעיקר על הכנס, אבל עדיין בתביעה שלו קיים גם הבושת גם לא, זה לא הפירוש. אלא רבי יוחנן, הפירוש הוא, כשאבא זה תובע, הוא מתכוון לתבוע רק ה-50 כסף, הוא לא מתכוון לתבוע בושת ובגם. לדברי חכמים שהם מחייבים, אותו שכפר ואומרו לא אנסתי, אף בושת ובגם הוא תובע. אותו אבא מעוניין לגבות גם התשלום על בושת ובגם. ובכך הכפירה נחשב כפירה, כי הוא כפר תשלום ממון. הבושת ובגם. במאי כמפלגימה בסיס המחלוקת בין רבי שמעון וחכמים לפי גישת רבנן רבי יוחנן. אמר רב פאפה, רבי שמעון לא שווה, לפי רב פאפה מסביר, רבי שמעון סבר, לא שווה הינש מידי קיץ וטבע מידי דלא קיץ. אדם לא יעזוב בתביעה שלו דבר שקבוע, דיינו 50 כסף של קנס, זה קיץ, זה כמו קוצץ דמים, זה דבר קבוע. אדם לא יעזוב תשלום שהוא קבוע, קבוע בתורה, וטבע מידי דלא קיץ, הבושת גם זה תלוי על כל אחת ואחת, אם הבושת אצלה זה בושת רב או מעט, הערך שלה נפגם, זה תלוי על כל אחת ואחת, זה לא תשלום קבוע. ובלן סברי, לא שווק מידי, אדם בתביעה הוא לא יעזוב דבר, דיינו תשלום ממוני, תכי מודה בי לא מפטר. מה מאפיין תשלום ממון? שאפילו אם הנתבע מודה, כן, אני חייב את זה, בכל אופן הוא לא פטור מתשלום, ותבע מידי דכי מודה בי מפטר. תמורת הוויתור על תביעת ממון, אדם היה תובע קנס. לא, אדם לא עוזב דבר שההודעה לא פותר, ויעדיף לתבוע קנס, דבר שאם הנתבע היה מודה, היה פטור. אז מבחינת התובע, הוא לא רוצה לתבוע כזה דבר קלוש מצידו, שאם הנתבע יודע, הוא יהיה פטור. ובכך אנחנו זכינו לסיים פרק שבועת הפיקדון, פרק 50, ועכשיו אנחנו עוברים למשנה של פרק 6 שבועת הדיינים. תשימו לב שהמשנה יחסית ארוכה, ולפני שנתקדם בתוך המשנה אנחנו רק נסתכל בצד הנושא, המודה במקצת הטענה חייב להישבע. מתי ולפי איזה תנאים נשבעים? המשנה, שבועת הדיינים. זו שבועה שידוע כשבועה על מודה במקצת, שבועה דאורייתא. המשנה אומרת, הטענה שתי כסף, וההודעה בשווה פרוטה. רש"י על המשנה, שבועת הדיינים, שהדיינים משביעים על ידי הודעת מקצת הטענה, שלימדוע מזה הפסוק בשמות פרח הבית, כתוב מאשר יאמר כי הוא זה, וכתב עלה ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו וכו', דהיינו שבועה. הביטוי ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אל הכוונה אל הדיין, זה לשם שבועה. הטענה, רש"י ממשיך, שהשבועה באה על ידה לא תהיה פחות משתי כסף. זאת אומרת, זה שווי התביעה וההודעה שמחייבתו להישבע. נאמר מיד, ההודעה זה בניגוד למי שכפר הכל. צריך להיות הודעה במקצת כדי לחייב השבועה. אנחנו לא ניכנס להסברים, לסיבות לכך, רק שנקבע שאם הנתבע כפר בכל, אין שבועה מן התורה. הוא היה צריך להודות על חלק מהתביעה, אז על זה אנחנו אומרים עכשיו, וההודעה שמחייבתו להישבע לא תהיה פחות מפרוטה. וגמרא פליגי רב ושמואל בפרוטה זו, אם מתוך שתי כסף של טענה היא, או צריך שתהיה טענת הכפירה של כסף שתי מאות כסף לבד פוטה של הודעה. זאת אומרת, התנה המקורי היה צריך להיות שתי כסף ופוטה, וכדי שהכפירה יהיה שתי כסף, ונשאר פוטה שבו הוא מודה. אנחנו נמתין לגמרא לפני שנרחיב ונסביר את העניין הזה יותר. נחזור למשנה. ואם אין ההודעה ממין הטענה, פטור. צריך להיות, יש לנו טענה והודעה, אבל אם ההודעה לא דומה לטענה, אז אין כאן מודה במקצת שמחייב שבועה. כיצד? אז יש כאן דוגמאות של טענות והודעות שכל אחד מיוצג על ידי משולש. אנחנו גם כן נדגיש עם פס כפול את המילים פטור וחייב. אז הנה דוגמאות. שתי כסף לי בידך, זה הטענה. אין לך בידי אלא פוטה. פטור. למה? הטענה הייתה כסף. ורש"י מסביר פה, שתי כסף הכוונה שווי של שתי מאות כסף. רש"י בדימו המתחיל, אין לך בידי אלא פרוטה, פטור, שאין ההודעה מימין הטענה, שזה טענה או כסף, וזה הודה לו נחושת, וכגון שלא טענו לו שתי מאות של מטבע, אלא משקלו. אם טענו מטבע, הרי הודה לו במטבע, כדי לכמן. אז מה היה הטענה בזמן, הוא טען, הוא טבע, הטענה של שתי כסף לי בידך, שתי כסף זה משקל של אותו מתכת שקוראים כסף. משקל של שתי כסף אתה חייב לי, והבן אדם אומר, אני לא חייב לך כסף, אני חייב לך פרוטה. זה חומר אחר, זה מתכת אחר, זה מתכת של נחושת. ולכן מאחר שהטענה הייתה של מתכת כסף, ההודעה הייתה במתכת אחר, אז זה אינו הודעה ממין הטענה, לכן פטור. שתי כסף ופרוטה לי בידך, אין לך בידי אלא פרוטה, חייב. רש"י מסביר על זה, כסבר טענו חיטין וסרין, הוא טבע שני מינים, והודה לו באחד מהם, חייב. זה נחשב מודה במקצת. ולכן פה, הוא טבע כסף וגם נחושת, וההודעה הייתה על נחושת, זה חייב, זה נקרא מודה במקצת. מנה לי בידך, אין לך בידי, פטור. זה מה שאמרנו מקודם. כאן הנתבע כפר בכל, ולכן אין שבועה דורית, אין הודעה, חייב להיות הודעה במקצת. מנה לי בידך, אין לך בידי אלא 50 דינר, חייב. פה היה תביעה של מטבעות, נגיד מנה, והוא עודה ב-50. מנה זה 100, והוא עודה לו ב-50. זה מודה במקצת, ולכן חייב. מנה לאבא בידך, אין לו בידי אלא 50 דינר, פטור. פה התובע לא תבע בשם עצמו, הוא תבע בשם אביו, שאתה חייב לאבא שלי כך וכך. הנתבע הודה על 50, זה מודה במקצת. למה פטור? בפני שהוא כמשיב אבידה. אותו נתבע היה יכול לכפור בכל, כלומר בלי בושות היה יכול לכפור בכל, דבר שמול אדם שתובע עבור עצמו לא היה עושה. אדם שכופר בקור, וזה ההסבר למה את כופר בקור פטור מדורייתא, כי אם אדם כבר כופר בקור, כנראה הוא דובר אמת. הוא לא היה מעיז לכפור בקור בזמן שהוא חייב משהו. אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. אבל אם אדם כבר כופר בקור מול מי שתובע לעצמו, כנראה שהוא דובר אמת, ולכן הוא לא חייב להישבע. אבל אם אדם היה כן מעיז לכפור בקול, כי זה לא כרוך לו, זה לא בושה לו, מאחר שאני לא חייב לך, אתה תובע בשם מישהו אחר, מישהו אחר, אני לא חייב לו כלום, זה דבר שאדם מסוגל לעשות, לכפור בקול בנסיבות כאלו. ואם הוא כבר מודה במקצת, זה נקרא זה מיטוב ליבו, וזה נחשב כמו משיב אבידה, מאחר שהוא היה יכול להעיז פניו לכפור בקול ובחר לא לעשות כן, אנחנו מחשיבים אותו כאילו הוא משיב אבידה. מי שמצא אבידה ובא להשיב אבידה, לא מחייבים אותו להישבע על כך לתיקון העולם, אחרת אנשים לא היו מחסירים אבידות אם היו מחייבים אותם להישבע שלא היה פה יותר. נחזור למשנה. מנה לי בידך, אמר לו הן, והוא אמר כך בפני עדים. למחר אמר לו תנאו לי. עכשיו אם הוא אומר נתתי לך, פטור, אין כאן שום הודעה, אין לך בידי, חייב. אם הוא אומר אין לך בידי, הוא כבר אומר אחרת ממה שהוא הודה אתמול. אם נסתכל בשולי הדף, שפה הבאנו את הרשי ששייך לקטע הזה של המשנה, מנה לי בידך, אמר לו הן, רשי מוסיף פרטים חשובים שלא אמרנו מקודם, ובפני עדים, ואמר להם אתם עדיי. ואז למחרת הוא אמר נתתי לך, פטור מלשלם ומשבוע דורייתא. אבל אם הוא אמר אין לך בידי, רשי מפרש, לא היו דברים מעולם, חייב לשלם, לא כאן חייב שבוע, חייב לשלם, ואינו נאמן בשבוע שהוחזק כפרן. כי אתמול אחרי שהוא עודה בפני עדים ואומר אתם עדיי, מה פתאום שהוא אומר לא היו דברים מעולם? אז הוא הוחזק כפרן, ולכן הוא חייב, וכפי שרש"י אומר, לשלם. המשנה ממשיכה, מנה לי בידך, אמר לו הן, אל תתנאו לי אלא בעדים. לימה למחה אמר לו תנאו לי, והוא אומר נתתי לך, חייב, הוא חייב לשלם, מפני שצריך לתנו בעדים. תביעה של ליטרה זהב יש לי בידך, הוא מגיב, אין לך בידי אלא ליטרה כסף, פטור. זה דומה למה שאמרנו מקודם, שאין כאן הודעה ממין הטענה. הוא טבע מתכת של זהב, הוא הודע לו במתכת של אחיר, משל כסף. ליטרה זה משקל של אותו דבר. אין כאן תביעה של מטבעות. דינר זהב יש לי בידך, אין לך בידי אלא דינר כסף וטריסית ופונדיות. יש גרסה אחרת, ופונדיון ופרוטה. חייב שהכל מין מטבע אחת. הרי היה תביעה על או בניסוח מטבע, אמנם מטבע יקר, דינר זהב, והוא עונה, אין לי מטבע כזאת, יש לי מטבעות אחרות שאני חייב לך. למה הוא חייב? כי ההודעה פה נחשב ממין הטענה שכולם מטבע, וההודעה הוא פשוט היה במקצת הערך של המטבע המקוי של התביעה. כל תבואה לי בידך, אין לך בידי אלא לתך קטנית, פטור. כאן היה תביעה על כמות של תבואה. ההודעה הייתה של כמות קטנה יותר, לתר זה חצי קור, אבל של דבר שאינו תבועה אלא קטנית, הוא פטור. למה? כי כאן ההודעה אינה ממין הטענה. קור פירות לי בידך, המילה פירות הוא יותר כולל מהמילה תבועה בדוגמה הקודמת. כאן התביעה קור תבועה, קור פירות לי בידך, ההוא מגיב, אין לך בידי אלא לתך קטנית, חייב שהקטנית בכלל פירות. לכן יש כאן דוגמה שמודה במקצת. תענו חיטים ועודה לו בסורין, פטור. ורבן גמליאל מחייב. שיטה רבי גמליאל, והוא החידוש פה, שהוא לא דורש הצורך שההודעה יהיה ממין הטענה. ובזה הוא שונה ממה שכמובן התנא קמא אומר, וגם ממה שהזכרנו מקודם. הטוען לחברו בכדי שמן, כוונה כדים מלאי שמן, והודה לו בקנקנים. הכדים, הוא אומר, יש לי בידי אבל בלי שמן, אתה תובע כדים מלאי שמן, אני מודה לך שקדים שלך יש לי, אבל בלי שמן. אדמון אומר, הועיל והודה לו מקצת ממין התנה, היא שווה. וחכמים אומרים, אין ההודעה ממין התנה. הרש"י פה אומר, והודה לו בקנקנים, אנחנו שוב ברש"י בשוליים, שוב רש"י בשולי הדף, הועיל והודה מקצת הטענה, ואף אלי זה שהוא הודה לו בקנקנים ולא בשמן, זה דומה למקרה של תענו חיטים וסורים והודה לו באחת מהן. אנחנו נחזור למשנה, אולי נחזור על השיטות התנאים. אדמון אומר, הועיל והודה לו מקצת ממין התנה, היא שווה. וחכמים אומרים, אין ההודעה ממין התנה. רבן גמליאל אומר, רואה אני את דברי אדמון. רבן גמליאל מצדד עם שיטת אדמון, שזה נחשב במסגרת מודה במקצת. תענו כלים וקרקעות והודה. עכשיו יש כאן כמה דוגמאות במה הוא הודה. בכלים, וכפר בקרקעות. בקרקעות וכפר בכלים, פטור. בקרקעות סליחה, הודה במקצת הקרקעות, אבל הוא כפר כמובן בכל הכלים, פטור. ההודעה במקצת במקרה הזה היה רק בקרקע, ויש כלל שאין נשבעין על הקרקעות, אז זה לא מועיל שהיה לו הודעה במקצת מאחר שזה היה במסגרת הקרקעות. אבל יש כאן עוד דוגמה, במקצת הכלים חייב. אם הוא הודה במקצת הכלים וכפר בכל הקרקעות, הוא חייב לשווה. רש"י ושוב פעם בשוליים, הודה במקצת קרקעות פטור משפועה דאורייתא, לא על הקרקעות ולא על הכלים, שאין הודעת קרקעות מביאה לידי שפועה, שאין דין שפועה בקרקעות כדאמרינן לכמן. רש"י ממשיך, הודה במקצת כלים דאיקה הודה וכפירה בלאו קרקעות, גם בלי הקרקעות יש פה מודה במקצת הכלים, חייב להישבע אף על הקרקעות על ידי גלגול שבועה. זאת אומרת, מאחר שהבן אדם הזה חייב להישבע בכל מקרה על ההודעה במקצת של הכלים, אנחנו יכולים לגלגל השבועה שהוא כבר נשבע, לגלגל ולחייב אותו להישבע גם על הקרקעות. התופעה הזאת של גלגול שבועה תיופין עליו בפרק כמה דקידושין מקראי, כלומר ישירות על הקרקעות לא היה חייב להישבע, אבל מאחר שהוא כבר צריך להישבע על הודעת מקצת הכלים, אנחנו מגלגים עליו להישבע גם על הקרקעות שהוא כפר בהם לגמרי. זה הכוונה פה להמשך המשנה שאמרנו כבר, במקצת הכלים חייב, חייב כוונה להישבע גם על הקרקעות, שהנכסים שאין הם אחריות, זה ביטוי לכלים. זוקקים את הנכסים שיש להם אחריות, זה ביטוי לקרקעות, להישבע עליהם. וכפי שאנחנו אמרנו, זוקקים, רש"י מפרש גוררים, הם גוררים את השבועה גם על הקרקעות שהוא חייב ה... נתבע שכפר בקרות צריך להישבע על כך. אין נשבעים על טענת חירש שוטה וקטן, ואין משביעים את הקטן, אבל נשבעים לקטן ולהקדש. רש"י אומר שהקטע הזה האחרון של המשנה מפרש בגמרא. הגמרא, איכי משפיעינן לי? אמר רב יהודה, אמר רב, משפיעין אותו בשבועה אמורה בתורה, תכתיב ואשביעך אברהם, פה משביע את עבדו אליעזר, ואשביעך בשם אלוקי השמיים. אמר לי רבינה לרבשי, כמן, מה שרב אמר שהשבועה צריך להיות בשם השם, האם רב סובר כרבי חנינא בר אילי, דאמר באינן שם המיוחד, כדי שזה יחשב שבועה צריכים להזכיר שם המיוחד, שם המפורש של הקדוש ברוך הוא, להפוק כינוי. אמר לי אפילו תאמר רבנן, מה שרב אמר זה יסתדר גם בשיטת הרבנן, תאמרי בכינוי ונפקא מינה, טוב, אז מה שרב אמר בא לידי ביטוי, צריך לדפוסי חפצה בידי, שזה שנשבע צריך גם להחזיק בחפץ, חפץ של קדושה בידו בשעה שהוא נשבע. כמו שראינו אצל אברהם שהייתה שבועה בנקיטת חפץ. וכדרבה, דאמר רבה, היי דיינה דאשבע בשם אלוקי השמיים, וצריך העיקר להוסיף פה, ולא יתפיסו בידו חפצה, חפץ של קדושה, נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר. צריכים להתחיל את הדין מחדש ולהשביע אותו מחדש, כי הוא טעה בדינו של רב, ודינו של רב נחשב כאילו טעה בדבר משנה. ואמר רב פאפה, אי דיינה דאשבע בתפילין, נעשה כמי שטעה בדבר משנה. אמרנו שצריכים להדפיס בידו של הנשבע חפץ, מה איזו חפץ, אז לפי רב פאפה תפילין לא נחשב חפץ של קדושה שאמור הנשבע לתפוס. אז לכן רב אבא אומר שדיין שהדפיס בידי הנשבע התפילין נעשה כמי שטעה בדבר משנה. תהלכת הכבתי דרבה ולא תהלכת הכבתי דרב בבא. הלכת הכבתי דרבה שמי שנשבע ולא התפיס ולא תפס חפץ, זה נחשב טעות מהשורש, דה לא נקית חפצה בידי. מי שנשבע בלוקי ישראל ולא תפס חפץ, זה טעות. ולא תלכת עבדתי לרב בבא, שהוא פסל אפילו בנקיטת תפילין, דה נקית חפצה בידי. סוף כל סוף הוא החזיק תפילין, שזה חפצה של קדושה, ולכן אין, לא, אין לומר כמו רב בבא, שזה זה כאילו טעה בדבר משנה. שבועה מעומד, תלמיד חכם מיושב. שבועה בספר תורה, תלמיד חכם לכתחילה בתפילין. עד כאן שירנו להיום.